מצה יש הרבה הרבה מאוד פרטים. זה מצווה, זה פרשה שרובה, כולה אפילו, מצוות, מאוד מצוות ועוד מצוות, וכל, כמעט כל מצווה היא יחידה בפני עצמה, היא מניין בפני עצמו. וצריכים לבחור במה אנחנו רוצים לעסוק. בן סוהר חשבתי לעסוק בזה, אבל החלטתי שכיוון שלמדנו את הסוגיה... אבל אני אקח שילוח הכן. כן, זה נוגע למייסה מאוד הדבר הזה. כן. כי קורא כאן ציפור לפניך בדרך וכל עץ שעל האורץ.
איפה הוא חי... מה קורא למייסה מאוד?
רגע, רגע.
זה נוגע למייסה מאוד? עוד רגע תראה. עוד רגע תראה. כי קרא כאן ציפור לפניך בדרך. התורה אומרת, אם אדם הולך בדרך והוא פוגש, נקרא בדרכו, כן של ציפור, אפרוחים או ביצים, אני מתרגם לעברית מודרנית.
לא, כן של ציפור.
לא, מה, לא. והאם רובצת על האפרוחים או לביצים, צריך לזכור מה המצווה הראשונה של התורה. לא תיקח האם על הבנים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו בעלי חיים וגם בני אדם. ויש בעולם, גם בעולם החי באופן כללי, יש הרבה מאוד הריגה של בעלי חיים אחרים לצורך מזון, זה דבר רווח בטבע מאוד. וגם בני אדם הורגים בעלי חיים לצורך מזונם. זאת מציאות, שאני לא יודע אם היא מציאות טובה, אבל זאת המציאות והתורה לא יוצאת נגדה, ודאי לא באופן מוחלט. אולי נעסוק עוד מעט ביחס של התורה לזה הכללי. אבל התורה אומרת דבר כזה, אם אתה רוצה לתפוס ציפורים, בדרך כלל ציפורים יש להם יכולת מיוחדת של תעופה, וקשה לתפוס אותם. אז יש פטנט טוב מאוד לתפוס אותם. אם יש ציפור ששומרת על האפרוחים שלה, הדרך הכי טובה לתפוס ציפור זה כשהיא עסוקה בזה, היא לא תברח מהר. לא תיקח האם כשהיא על הבנים. אל תנצל את האימהות שלה, שהיא כוח, לא יודע אם המילה הנכונה היא יפה, או כוח חיובי, או כוח החיים בעצם, כדי לתפוס אותה.
על הבנים זה עם הבנים?
זה בגלל...
גם זה וגם זה.
שיוצא עכשיו? בגלל פעולה עכשיו, שיוצא עכשיו?
לא בגלל זה לא לתפוס אותה, אלא אני חושב, אל תנצל את האימהות כדי לתפוס אותה. הדומה לזה, לכאורה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. אל תנצל את האימהות, אתה רוצה לאכול בשר, אתה אוכל בשר, זה מקובל עלינו. אבל אל תנצל את נוזל, הנוזל שנועד כדי לתת לגדי חיים, כדי לבשל אותו, כן? לא תנצל גדי בחלב אימו.
זה לא אותו דבר. יש גם את אותו בית, לא נוצל את האימהות. זה חלב, מה?
החלב הוא כוח האימהות.
הרב
מפחיד
את זה
עם אותו בית, לא? שניהם עסוקים, שני הפרשיות עסוקים במקום של משפחה אצל עולם החי. אבל אני חושב שיש הבדל גדול, כי אותו בן לא תכנסו במיוחד, זה אל תחלה משפחה שלמה כאילו, בבת אחת. ופה...
לא תיקח האם על הבנים, הכוונה כשהיא על הבנים?
גם זה. גם זה וגם זה?
לקחת את האם ולהשאיר את הבנים?
כן. גם זה אסור. גם זה אסור. גם נכון שאסור לקחת את האם עם הבנים, אלא שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך...
איפה זה פוגש אותנו הרב שלנו?
רגע, שנייה, עוד רגע אחד. ואת הבנים תיקח לך אם אתה רוצה אותם. למה ניתב לך וערכת הימים? זהו פשוטו של מקרא, אני לא חושב שיש מקום להתווכח על הדבר הזה, ומשום מה פרס בעניין הזה ויכוח, היה חכם גדול שקראו לו רבי יאיר בכרך, רבי יאיר בכרך, בעל החוות יאיר, והוא אומר שכשאדם רואה קן ציפור, הוא חייב לקיים שילוח הקן. אם הוא רואה את הקן ציפור בתנאים האלה, הוא חייב לקיים שילוח הקן. לא.
אני אף פעם לא הבנתי איך המשל מסתדר עם המציאות.
מה קשה?
זה
לא המצאה. מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה הוא לקח את זה? כי הגמרא אומרת, כי קורה, ולא שיחזר אחריה בערים ובבקעות. אומר חמסיון, מכאן ראיה שחזר אחריה לא צריך, אבל אם זה נמצא, אתה חייב לעשות את זה. אבל הדבר הזה הוא בניגוד לעמדת רוב ככל הראשונים והאחרונים, ומי שמאוד מאוד חזק בעין הזה היה חזון איש, שאמר, ודאי לא הכוונה, ודאי שאין שום חובה לקחת את האפרוחים או את הביצים, אלא אם אתה רוצה אותם, זה מה שצריך לעשות. מה הפשט בגמרא? אני חושב שלזה הגמרא מתכוונת. כי היא קורה, אם זה קורה, כן? לא, ככה אני חושב שצריך להגיד. כן, אני מסכים שיש פה איזשהו דוחק בגמרא. השאלה אם לכן ראוי לדחוק את כל הפרשה כולה. יותר מזה אני חושב, ופה יש דבר שלדעתי הוא לא שמים לב לשינוי שקרה בעת האחרונה ממש. נכון שרוב הפוסקים ככולם אומרים שזה לא חובה, אתה יכול לשאיר את ההפוכים ולא לגוע בהם, אבל הרבה מאוד חכמים אומרים, רגע, אבל יש לי פה הזדמנות של מצווה, ואני יכול לזכות במצווה הזאת. עכשיו, אני חושב, ולאנשים רבים יספרו לך סיפור, כן, אנחנו יודעים שהיו גדולי החכמים בדור, כן, אני עוד זוכר, וגם אתם זוכרים, אנשים חשובים שכיבדו אותם לעשות שילוח הקן, ועשו את זה בחגיגיות, יש תמונות כאלה. היה לפעם אדם שמקצוע שלו הוא צילום, הוא אמר לי, יש לי אלבום שלם של תמונות של שילוח הקן. אני חושב שבעין הזה קרה שינוי ממש בעת האחרונה.
מתוך בתים פרטיים או מתוך הטבע?
כל אחד...
איזה
בדרך
הזה? באמת זה
קרה מצלם? אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שבימינו אנו אין מקום כמעט למצוות שילוח הקן. משל לבה הדבר דומה, לאדם שיגיד, יש בתורה מצוות שחיטה, אז הכוונה היא, אם אתה רוצה לאכול בשר, והתורה אין דרכה להגיד לאנשים, אל תאכלו בשר. תעשה את הדבר הזה, תמית את הבהמה באופן נכון וראוי, שהוא יש בו גם שמירה על מניעת פחות סבל הבהמה, וגם כבוד. כן, לא, אל תרסק אותה. תפסיק את החיות שלה על ידי...
מה לעשות שהשחיטה התורה לא אומרת, על כן
ציבור, כן? עוד הפעם. גם כאן התורה אומרת שאם אתה רוצה את האפרוחים, או את הביצים, אז תעשה את זה בדרך הזו. אל תצייר עד כדי כך את האם, אל תנצל את, את, את האימהות כדי לתפוס את האימא. אחד, שתיים, אל תעשה את זה לעיני האם. אלא שלח תשלח את האם ורק אחר כך תיקח את הבנים. אבל אם אני לא רוצה את הבנים, אז מה אני נטפל לכן? המטרה של התורה הייתה לצמצם בצער של, 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 של האם, וזה הכל. ולכן אין שום טעם בעולם שאדם יזדקק לעשות שילוח הקן, אם הוא לא... המשפט לא דורשים טעמי המצוות, הוא משפט מאוד מאוד בעייתי. מה זאת אומרת? ברור שכן. כן, ברור שכן. מה דעתך? למשל, בתחילת הפרשה, הפרשה מתחילה בפרשת אשת יפת תואר. וחז"ל לימדו אותנו להבין את המצווה כדרך התמודדות עם בעיה. תאר לעצמך שהרב הראשי לישראל שאין אותו היום, יפנה לרמטכ"ל ויגיד לו, במלחמת חרבות ברזל לא היה אפילו מקרה אחד של אשת יפת תואר. לא בסדר? אז אומרים לך חזל, לא, יש את טיפת תואר, זה לא דיברה תורה אלא כן, זה לא טוב. ויש פה הבנה של חזל, חזל לימדו אותנו, שככה מבינים את המצווה. אין פה מצווה לעשות את זה. אלא אם בן אדם נמצא במצב הזה, התורה איתה יכולה אולי, ואפשר אולי שעולם התורה לא בחרה להגיד לא בשום אופן. אני לא עסוק רגע בשאלה הזאת. אבל התורה אומרת, גם כשעושים את הדבר הזה, יש לזה גבולות ותנאים איך זה נעשה ובאיזה צורה זה נעשה. אבל לא יעלה על הדעת שיש מצד עשה לשחוט. ואם אדם לא אוכל בשר, איזה טעם שלא יהיה, הוא יגיד, בסדר, אבל לפחות פעם בחודש אתה צריך לשחוט את זה באימה. מה תעשה עם הבשר? באמת, זה בעיה? לא יודע, תזרוק אותו לפח. למה? כי אנחנו מבינים שמצוות שחיטה היא דרך לתקן את המושג הזה של אכילת בשר. באותו אופן, מצוות שילוח הקן, היא הדרך לתפס. אבל מה הסיבה שבמשך דורות רבים לא חששו לזה חכמים? אני אגיד לכם שקרה דבר חדש בדורות, בעשרות השנים האחרונות ממש, ולא שמים לב לשינוי הזה. והוא, באופן רגיל, לא היה מצב כזה שאנשים לא היו צריכים את הביצים או את האפרוחים. תאר לצורך שמישהו יגיד ככה, אם אתה מוצא 10 שקל, אם אתה צריך אותו, תיקח אותו. יש לך אדם שלא צריך 10 שקלים? אנחנו היום פיתחנו הרגל, שלא משנה מה הסיבות שלו, שאנחנו לא אוכלים ביצים של יונים, ולא שוחטים יונים, ולא אוכלים אותם. כל המקרים, אני ראיתי, ישב בן אדם חשוב מאוד, אמר, מה עושים? הוא שמע את הטענה שאנחנו טוענים, לא ממני, שמע את זה מאחרים. כן, הוא כתב ספר על שילוח הקן, אז הוא אמר, אני חושב שאפשר למצוא צורך נוסף לעשות עם הביצים. הוא עשה לעשות שאפשר עם הביצים של היונים, לעשות תקישות מזה. וכו'. עכשיו, התורה לא נכנסה בכלל לשאלה אם בן אדם צריך או לא צריך, אבל אם אכן בן אדם לוקח את הביצים ומחפש מה לעשות איתם, לא יעלה על הדעת.
היום יש אנשים שמחפשים ציפורים נדירות, דברים כאלה, כאילו, והוא רואה איזה ציפור נדירה שבמקרה כאילו יושבת על כן, אז יכול לקחת אותה לא בשביל לאכול.
אלא כדי...
אלא כדי למכור אותה או...
לא משנה, אותו דבר, כל צורך שהוא... כל צורך כן, אבל...
יש דוגמה של יונים שמפריעות נגיד, ורוצים לסלק אותה.
זה כבר סוגיה אחרת לגמרי, גם אני לא יודע אם זה שייך לפוסט, זה זועק את כולם? לא, יש דבר אחר, שדבר שקורה בבית שלך, אין שילוח הקן. אין שילוח הקן, חזל דרשו, כי היא קורה ולא במזומון. זאת אומרת, אם, למה מותר לגדל תרנגולים לביצים? לכאורה זה היה אסור. אז זה נאמר שילוח הקן באמת. ולמה בכל אופן זה מותר? כי ההלכה אומרת שאם אדם, הוא יוצר את הסיטואציה, אם האוף גדל, הציפור גדל בטבע, ואתה מגיע אליו, אז זה לא שלך, אבל אם זה שלך, אתה... עכשיו אתה יחסת לשאלות של גבולות הלכתיות, אם כבר זכית בזה או לא זכית בזה, אם אפשר להתנות שחצרי לא תקנה לי, אלה הם פלפולים הלכתיים. כן.
אני אומר, לא, זה גם צורך מסוים של אנשים.
מה, לסלק את האנשים, כן, אבל לסלק את הציפור.
בצורך כזה קיים גם...
אפשר לחקור בזה, אבל לעיקר, למה זה חשוב לומר? כי באופן הזה, מצד שלא חכן, הפכה להיות למצווה הפוכה. שהתורה ציוותה אותנו להתאכזר על הציפור, וזה לא יעלה על הדעת.
אני בישיבה, כן. יונה שהקימה, יונה ממללה שהקימה, כן.
כן.
ואז קיימו בה 100 בחורים את מצוות שילוח הקן.
תראו, אני לא חושב ש... אני מניח שלא מדובר על אנשים... יהושע, אני מניח שלא מדובר על אנשים רעים, והם עשו את זה בלי מחשבה רעה.
אבל...
עכשיו, אנשים קשה להם מהדבר הזה שמצד שילוח הקן נעלמה לחלוטין, אבל זו המציאות, זה כמעט לגמרי נעלם, אני לא אומר שזה לא יקרה, יש סיטואציות רחוקות שבהם זה יכול לקרות.
אנשים הפסיקו לאכול בשר.
אז לא יהיה מצד שחיטה?
אבל השחיטה זה מצווה שהקדוש ברוך הוא, זה נצח. בוא נקיים מצווה.
מה אתה צריך יותר מזה? יש עוד מצוות כאלה שנעלם. יש לטיפת תואר, ברוך השם. ברוך השם, אתה רואה שיש לטיפת תואר, אף אחד לא מסתבך עם זה. כולם יודעים שיש לטיפת תואר. יותר מזה, ברשב"א כתוב שלא מברכים בחל של לוח הקן. כי זה דוימה למצווה בו באוויר. כי יותר טוב שלא ייגע בזה. ולא תקנו ברכה על מצוות כאלה. אפשר לשאול על למה על שחיטה כן קיימו. בסדר, אני לא נכנס לפרטים של הסוגיה. אבל, כן? עכשיו, למה בכל אופן יש לומר את זה? בגלל שני... בחולין. יש שני דברים שצריכים להגיד אותם על זה. האחד זה המשנה בברוכס. במשנה בברוכס כתוב ואומר על כאן ציפור יגיעו רחמכו, בשעת קינוי, סוי. ואחד הטעמים בגמרא שעושה את פסטיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אז קצת נרחיב במשנה הזאת ובפירושה. הרמב״ם מבין את המשנה הזאת כמו שמבינים אותה בפשטות, שהמשנה הזאת סבורה, התנא הזה סבור, שאין טעם למצוות. גם עדיין, אני לא חושב שכוונת, שאפשר לפי הדעה הזאת להגיד שהמצווה היא להתאכזר. אלא אין לנו יכולת להגיד, אומר הרמב"ם מיד, ואין הלכה כדבריו. כי בהרבה מאוד מקומות חז"ל אומרים לא ככה.
אבל גם האיש במשנה שאומר את זה, מבין שזה רחמים, ואומר שזה הטעם שאמרו. הוא מבין שעושה מעשה של רחמים, ואומר שזה טעם.
אתה צודק, שאפשר להוכיח מדבריו, שאפשר לחשוב שהמצווה היא רחמים. זה לא הטעם. אם המצווה היא להקשת לציפור שלא עשתה לך שום דבר לו ולהתאכזר אליה, אז הטעות לא הייתה. היה אומר, כשם שכאן ציפור הגיע אכזריותך, תבוא אכזריותך על החמאס. אבל הרמב"ן, יש פה כמה קושי, קודם כל יש קושייה לרמב"ם, שאני לא יודע איך ליישב אותה, שהרמב"ם עצמו, במורה הנבוכים, כותב את מה שאמרתי, ובספר משנה תורה, הוא מביא את המשנה להלכה, בהלכות תפילה. שזה קנאה בסבר שני, גם צריך להבין מה הכוונה. אבל הרמב"ן אומר דבר מאוד מאוד מעניין, ויש בו לחשוב עליו. עכשיו, הרמב"ן בפירוש התורה כאן אומר שכוונת המשנה היא כזו. האדם שחושב שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, כן, ציווה לשילוח הקן, כי הקדוש ברוך הוא מרחם על כאן ציפור, הוא בעצם אומר את זה ככה, הקדוש ברוך הוא מרחם כי כן, הוא רחמן. ומה הוא יעשה? אני עלול עכשיו עוד מעט לבוא ולעשות צער על הציפור, אז הוא מבקש ממך, אנא, אל תתאכזר לציפור, כי אני מרחם עליה. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תנהג בדרך הישרה של רחמים, ולכן הוא מצווה אותך. כשהקדוש ברוך הוא מרחם על ציפור, הוא מרחם עליה והוא דואג לה. הוא לא מצווה אותך לעשות את זה. אני חושב שהפירוש של הרמב"ן הוא פירוש גאוני.
אבל מה המשמעות שלו? זאת אומרת, למה שבן אדם יגיד כזה דבר? מה הסיטואציה?
לא, האדם בא ואומר, כמו שריחמת על ציפור, תרחם גם עליי, אני ניצב במצוקה. הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מרחם על הציפור, הוא לא מבקש את עזרתך. אבל אני גם קשה לקבל את הפירוש של הרמב"ן.
למה?
לא,
מה רע בזה?
לא, כי המטרה של המצוות היא לחנך, לעשות, שאתה, לא שהשם מרחם על הציפור, אלא שאתה צריך לעשות נכון. אתה צריך לנהוג ברחמים. כאשר השם מרחם על הציפור, הוא לא זקוק לעזרתך, הוא דואג לה.
אני לא מבקש משהו שירחם על הציפור, אני מבקש משהו שירחם עליי.
כן, אבל כמו שהוא מרחם על הציפור. הוא אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, אז גם תרחם עליי.
הוא עושה את המצווה
לרחמים. כן, והמצווה...
כאילו, ייעוד המצווה הוא לרחם הציפורים.
לא, ייעוד המצווה הוא לרחם הציפורים.
כן, זה כאילו...
לא, זה אמת, זה נכון. רק לא שהשם מרחם, אלא שאתה תרחם.
כן, אבל לא שכאילו היה בעיה לרגעים, היה לו בעיה לרגעים.
כן, כן. אני אבל קשה לי לידיים. אני חושב שדברי הרמב"ן לא מספיקים לגמרי, בגלל ש... חלק מאוד משמעותי בתפיסה שלנו זה שיש לקודש ברוך הוא מגמה בתיקון העולם ואנחנו עוזרים לו. אנחנו לוקחים חלק בתיקון העולם.
אבל לא עוזרים לו ברמה העולה הזאת, שהוא כאילו נתקע עם העולה, אז הוא רוצה מישהו עזרה. בראייה הכללית אנחנו משתתפים.
שומע.
לא, אבל באיזשהו מקום זה מפר קצת את ההגדרה של המצוות כגזרות וכבלים. זה כאילו מה שאני עולה לי עכשיו.
למה?
כי זה בעצם אומר שאתה מרחם על ה... שאתה בעצם מבטא... בעצם אתה רואה בציווי של הקדוש ברוך הוא ביטוי של רחמים, זה כמו עצה, זה כמו מבחינת רגע 18. זאת אומרת, זה לא, זה אין לך את הממד של הציווי.
למה לא? כי זה גם חובה, אבל יש איזה טעם לחובה הזאת. והטעם הוא רחמים.
אבל זה לא, אתה לא יכול לראות במצווה.
יש סכנה שלו. כשבן אדם עושה משהו רק בגלל הסיבה שהוא מבין, אז שהוא לא מבין את הסיבה, הוא לא יעשה.
אז
לא
קשור,
זה בעיה חינוכית.
אומרת,
אומרת, אומרת, אומרת, אומרת,
טעם של מצוות.
אני, יש פה בעיה רצינית מאוד הזאת. אז מה אנחנו נגיד שאנחנו עושים את המצוות לא בגלל הטעם שלהם? אני חושב שחזל, אולי נשתמש קצת במשל של תקיעת שופר, כי אנחנו מתקרבים היום, אנחנו נמצאים בחודש אלול ומתקרבים לראש השנה. מה עולה על דעתנו שתוקעים בשופר כי רחמונה אומר תיקו? כי רחמנה אמר תיקעו. חזל היה ברור להם ששופר הוא חלק ממערכת של רעיונות שחזל תיארו אותם, שא' תשרי, אחד החודש השביעי זה ראש השנה, והוא יום הדין, ויש זיכרון לטובה, ויש מלכויות זיכרונות ושופרות, מערכת שלמה, והם תקנו תקנה לברך את הברכות האלה, וכן, ועד כדי כך שחזל אומרים להלכה, ששופר פסול, קרן פרה פסול לשופר, כי אין קטגור נעשה סניגור, ולמה, מה עם בגדי זהב? כי כמנדלי זיכרון כעתי כנפנים דמי. זאת אומרת, ברור לגמרי שמצוות שופר יש לה תוכן ויש לה משמעות, והיא לא באה כזה, עכשיו זה לא סותר את מה שרבי יוסף אלי אמר, שחובתנו לעשות את המצוות גם אם אנחנו לא מבינים את טעמם, זה ודאי נכון, אבל עדיין מצווה עלינו להשתדל להבין את הטעם ולהשתדל... זה לא נראה לי כוונת הגמרא. לא נראה לי כאן את הגמרא, אני יודע, מכיר אנשים חשובים שנפלו בפח הזה. בעיניי, מעשה שהיה, כך היה, היה ביתד נאמן, אני אספר את הסיפור בשם יתד נאמן, על רב מפורסם במקור, זה היה הרב סולובייצ'יק, אבל יתד לא היה כתוב את השם שלו, שסיפר את זה על אבא שלו. הרב סולובייצ'יק, אבא שלו היה רב מוישה סולובייצ'יק, כן, היה בנו של רב חיים, אח של הרבי בריסק. והוא היה רב של העיר פרוזנה, נראה לי שזה בלרוס. אם אני לא טועה. והייתה עיר מעורבת, היה בה גם מסנגדים וגם חסידים. והוא היה, הרב היה המקרי, והתוקע היה חבדניק. ופעם אחת באמצע התקיעות, אבל התוקע כל כך התרגש, והוא פרס בבכי. הרב, ככה כותב הרב סולובייצ'יק, אבא היה אדם מאוד מאוד מנומס, הוא חיכה בשבלנות עד שהוא גמר לבכות, ואחר כך המשיך להקריא. אבל אחרי מוסף הוא אמר לו, אני לא מבין אותך, באמצע מייקי אתה גם בוכה?
מה?
מה, כן. זה מצווה וזו מצווה. ביתד לא היה כתוב את שם, את השם של העלמי מסופר, והיה כתוב שסיפרו את הסיפור לפני רב שלם בזלמן, והוא גינה את הסיפור, בגלל שכשאדם מתרגש במצווה לא אומרים לו כך. אני חושב שגם רב שלם בזלמן נפל בפח, בגלל הגמרא של רחמנא אמר תיקו, שאי אפשר להגיד שהסיפור הוא לא נכון. הסיפור לא נכון, לא בגלל שלא אומרים את זה ככה לאדם שמתרגש, כי ברור לחלוטין שלמצוות יש טעם ויש תוכן ויש אופי אחר, איך מקיימים מצווה כזו, וזה לא קשור לסוגיה של טעם מהמצווה, יש מצוות שהם, שהטעם שלהם הוא נעלם וחשבו חכמים כאלה ודורות שונים חשבו על טעמים, ואנחנו רואים אותם בדרך ודאות או לא בדרך ודאות, מצוות שהתורה כותבת את טעמם במפורש, כן, התורה כותבת למען ידעו דרך שכל כבסוק כסו שבתי בני ישראל. עכשיו אני אגיד, לא, אנחנו לא יודעים טעם למצוות. או בתפילין שכתוב התורה בפורש שהתפילין הם לאות ולזיכרון. איך, לא יעלה על הדעת. עכשיו אני לא אומר שאין עוד טעמים, אפשר להגיד עוד טעמים, ואפשר להגיד שאדם חייב לעשות אותם גם עם הטעם. לא נוהג, אולי, באופנים מסוימים. אבל ברור שהאופי, הטעם של המצוות קובע את האופי של המצווה. לא יעלה על הדעת שלו. לא יעלה על הדעת שלו. קודם כל, אני רוצה לומר לך שמעטות מאוד המצוות שהתורה לא כותבת עליהן טעם.
למה זוהר?
שנייה. אתה שואל קושיות. אתה שואל אותי קושייה, קושיות אתה יכול לשאול אותי הרבה. התורה אומרת במפורש, התורה אומרת במפורש את הטעם של מצוות שופר.
דווקא השופר, הזוהר צועק. שאנשים הולכים בחושך והם לא מסתכלים על הסיבות, למה דווקא...
אני לא יודע מה, אני...
בגלל שהיה
צד שלך. אני לא מחויב להסביר לך את כל מה שנאמר בכל ספר, גם לא בכל מאמר חז"ל. אני אומר לך דבר הרבה יותר פשוט והרבה יותר ברור. ההנחה שעושים את המצוות כי רחמון היום ארתיקו היא הנחה לא נכונה. ברור, מה שהגמרא אומרת, רחמון היום ארתיקו, היא אומרת דבר מאוד פשוט. אם אתה שואל, למה עושים? ברור ש, 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 ברור שעושים, כי כתוב בתורה. אבל האופי של עשיית המצווה, רב לייב, זיכרונו לברכה, היה מביא את הדוגמה הזאת באיסור הנועה של אקדש ושל אבוי דזורה. שניהם נאמר איסור הנועה, וייתכן מצב שבו יקישו וילמדו בגדרי הנועה אחד מהשני. אבל עדיין ברור לחלוטין שיש אופי אחר לאיסור הנועה הזה. כן, רב לייב היה מצייר את זה מאוד מאוד מוחשי. תראו לתכם שאומרים לבן אדם שיש לו על השולחן, בטעות הגיע לפה משהו ששייך לעבוד אזורי. אבל לא, לא. ככה תופס את זה בזהירות, עוטף את זה בעטיפה, שם את זה בצד. למחרת אומרים לו, יש פה משהו של אקדש. הוא אומר, תריד את זה. אם אתה דן בגדרים ההלכתיים, בשני המקרים הוא לא נהנה. אבל ברור לגמרי שהוא פספס את עיקר המטרה של המצוות. העיקר המטרה של איסור הנועה באקדש זה לכבד את הדבר ולא לקחת אותו לחול. ועיקר המטרה של איסור הנועה בעבוד אזור זה לשקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כחרם. עכשיו אפשר לקחת את כל זה ולהגיד העיקר זה הלכה למי זה? זה ודאי לא נכון. ברור שזה לא נכון. ורוב ככל המצוות, אני מסכים שיש מצוות כאלה שהטעם שכתוב בהם הוא לא מובן לנו. בדרך כלל, כשאדם קורא משהו שלא מובן, הוא צריך לחשוב פעמיים, לקרוא עוד פעם ולראות איפה התורה אומרת הטעם. הטעם לפעמים כתוב במילים שאנחנו אולי לא יודעים את משמעותם. וצריכים לחקור ולעיין בזה עוד, ויכול להיות לפעמים שנשאר בלי לדעת. זה גם יכול להיות. אבל התורה, בדקתי ומצאתי, אני עולה לי בראש זיכרון של מצווה אחת מכל אתרי המצוות, שהתורה לא כותבת עליהם טעם.
אבל עול מצוות הפשוט לא אומר שמקיימים מצווה בלי
הבנה. אמת, נכון הדבר שעול מצוות, הכוונה אני מחויב לקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי, גם אם אני לא מבין. אבל אין עניין באי ההבנה.
אבל יש עניין...
הקדוש ברוך הוא, תארו לעצמכם שאדם יגיד, אני במקומות מסוימים אומרים את זה, שאדם צריך לקיים את המצווה בקבולס אויל, בפשיטוס, בלי להבין את... אני לא אחזור לך על הציטוטים. אני אספר לך משל, המשל הוא מספיק. מעשה באדם שאמר לך, פגשת פעם בן אדם שאמר לך ככה, תקשיב, אני, מה אני אגיד לך, קרה לי דבר מאוד עצוב. יש לי בן כזה ילד מתוק, והוא מציית לכל מה שאני אומר לו, מתוך קבולת אויל פשוטה. אבל בזמן האחרון התפתח תהליך רע מאוד, הילד מבין לבד דברים. ואני לא יודע מה לעשות, היום הוא רץ לכביש, הוא לא רץ לכביש, לא בגלל שאמרתי לו, אלא כי הוא מבין שהכביש מסוכן. הוא מגיע לחשמל, הוא אומר, לא, חשמל מסוכן, הוא מבין את זה. כמה חבל. כמה היה מתוק.
בסוף הוא יהיה קשור לאבא שלו, מה יחזיק את הקשר?
אני לא חושב, אני לא, לא, עוד הפעם. אני מסכים שחייב להיות הנחה פשוטה שאנחנו מקיימים את מה שכתוב. אבל אין עניין בלא לדעת פשט. וככל שאדם יודע יותר, הוא תמיד יעשה את המצוות יותר נכון ויותר אמיתי.
מהי נקודת מוצא
הראשונית? ברור שאנחנו מחויבים. קודם כל, נקודת המוצא הראשונית היא שהקדוש ברוך הוא מצווה דברים נכונים וטובים, ואנחנו יודעים, סומכים עליו שזה טוב. אחר כך אנחנו למדים, וחושב, זה חשוב לא רק כדי, סתם כדי שנחכים, אלא זה חשוב גם כדי לקיים את המצוות נכון. הנה למשל דוגמה, שילוח הקן, הגענו למצבה. המצב הזה שבו עושים שילוח הקן ומחפשים תירוצים מה לעשות עם האפרוחים, או מה לעשות עם הביצים, הוא עזוי. הוא עזוי, זה לא יאומן כי יסופר. כן? זה לא יעלה על הדעת, זה לא ייתכן.
לא יודעים, מה סוברים באלה שעושים את
זה? אני חושב שהם לא שמים לב. הם לא שמו לב לזה שבדור לפני 20 שנה השתמשו עם הביצים. אני עוד בחתונה שלי, עוד היה מישהו שהציע לי לאכול יונה לחתן, היו עושים יונים, מבשלים יונים בחתונה. היה כזה מנהג. היום אני חושב שזה לא מקובל, לא. פשוט פיתחנו הרגלים של לאכול אוכל נקי יותר, ואנחנו רוצים פיקוח של תנובה, ביצים בלי חותמת, קשה למכור אותם. אבל המצב הזה שבו בן אדם רומס, זה לא יעלה על הדעת. זה הדבר הראשון. וגם, עכשיו, אני מסכים עם עוד כמה דברים שצריכים להגיד. זה נכון שתמיד יישארו דברים שאנחנו לא מבינים אותם, ותמיד צריך גם לאמץ את העמדה שאומרת, אני מקבל את מה שהשם מצווה. שתיים, יש ערך לעצם, אשר ברי דיבר, עצם הנאמנות והציות, לעשות את מה שהשני מבקש. והקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה, שתמיד יש פער בין שני אנשים, וקל וחומר בין האדם לבין אלוקים, שיוצר מצב שבו יש דברים שהוא מבקש ממני, שהם לא לפי טעמי. ואני צריך לקופף, לא בגלל שאני לא מבין, אלא בגלל שזה הרצון שלו ולא שלי.
אני רוצה להבין, הרב הוא הולך לטייל בצפון, שזה הפלוט שאפשר לעשות כזה דבר היום, והרב הוא אל אחד הסיפים שם שיש ביצה, יש זה אפשר... לא קיימים שום דבר.
לא. אם אני לא צריך את הביצה. צריך או רוצה, לא צריך, אני לא באתי עכשיו בעטפה צמחונית שאומרת תשתדל להימנע מלאכול. אבל אם בן אדם לא צריך, מה הדבר הזה? תאר לצלך שאדם אומר, אני רוצה לקיים מצה שחיתה. כן?
אתה רואה איזה שור ככה, גם קצת ילפון. מה, לא תשכח? זה גם משהו אחר, שור
ככה. השאלה אם זה צער בעלי חיים.
הוא לא סתם שאל אותו.
זה משהו כן.
השור לא צער בעלי חיים?
לא, אבל זה השויפור, מה זה קשור?
זה איסור של צער בעלי חיים.
כן, כן, ברור שזה לא לעניין, זה בעיקר הרבה יותר חמור מצער בעלי חיים, זה הרבה יותר חמור מצער בעלי חיים, זה עיוות התורה, זה עיוות התורה, זה הפיכת התורה מדברי אלוקים חיים לדברים מרים כלענה.
מצער
בעלי חיים
זה סוג של
חלף
שאפשר להציג לאלה שעושים את זה.
אין צורך, כי לא נרוויח כלום מזה, אם הם ימצאו סיבה מקרית למה להימנע מזה, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא עובד, זה לא נכון. זה לא צורת, וצריך להבין עד כמה הדברים אמורים הם פשוטים. כן, יבוא אדם וישאל אותך שאלה. אני יכול לקבוע את מושבי על יד קו התאריך, ולדאוג לזה שלא תהיה לי שבת. כל שבוע אני אעבור לפה לשם וכן הלאה. זה עובד הלכתית. אין יהודי שלא יגיד לך לא בסדר, לא נכון. למה? כי בתרת מצוות שבת, שיהיה לאדם שבת, לא נכנס עכשיו לכל המבנה הרעיוני. השבת היא חלק מהסיפור, מהחיים של בן אדם, לעומת שילוח הקן, שאין מטרה של התורה כזו. ואין מנוס מללמוד את התורה ולהבין מה כתוב בה, ולדעת מה נכון. עכשיו, לפעמים לא צריך להיבהל מהאפשרות שבו יש לנו ויכוח, או אולי אנחנו נתבלבל. כי איך אומרים, מי שרוצה לא לטעות, רק ככה אבא שלי אומר, מי שרוצה לא לטעות, צריך ללכת לבית הקברות. המתים לא טועים.
גם העוברים.
זה אני לא בדקתי, צריך לשאול את אבא שלי. עכשיו, אני רק רוצה לצטט עוד דבר שקצת הכביד על אנשים בעניין הזה, שבספר הזוהר יש תיאור מאוד מאוד ארוך, זה שכשהציפור חוזרת לקן והיא בוכה בחית המרורים, אז השכינה מתעוררת לרחם על עם ישראל. והבינו שהמטרה שלנו במצווה היא ליצור את הבכי של הציפור, וזה ממש טעות לדעתי. לא יעלה על הדעת שאדם צריך לפעול בדרך של אכזריות כדי לעורר רחמים. אני חושב שאם אדם, אם זה היה המשמעות, אז זה היה מעורר אצל הקדוש ברוך הוא כעס גדול על מי שעשה את המצווה.
אבל כשנגמר הגלות,
אני עסוק עכשיו בהבנת, אני חושב שהכוונה של הזוהר היא כזו. כאשר הציפור חוזרת למקומה והיא בוכה, כלפי שמיה גליה שהצער שלה התמעט בגלל שמישהו התחשב בצערה, אז זה מעורר רחמים. הרחמים על הציפור, מעורר רחמים גם על זה. אני רוצה לחזור לרמב"ן קצת ולומר, אני קשה לי לגמרי, לא, הרמב"ן הוא לא תירוץ מספיק בעיניי. אני חושב שכוונת, ודאי שיש לנו גם מטרה, וצריך להסביר פשט במשנה קצת יותר, מה המשמעות על כאן ציפור יגיעו רחמך, למה לא להגיד את זה?
אני
ניסיתי
לומר משהו
מקודם.
אני חושב שהרמב"ן מדבר על כשבן אדם אומר כזה משפט, הוא בעצם מתאר את המצווה. הרי מאיפה הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מרחם על זה? מהמצווה. אם הוא היה יודע מזה שכתוב איזה פסוק, שהקדוש ברוך הוא מרחם על ציפורים, לא היה שום בעיה להגיד משפט כזה. אבל היות שהוא ככה תופס, תפיסה כזאת של מצווה זה תפיסה של מינות. זה בעצם הוא תופס, כי הוא תופס את המצווה דרך הביטוי, שהמצווה היא כאילו סוג של ביטוי רגשי של הקדוש ברוך הוא.
זה נכון.
שהיא לא גזרה, שהיא לא צו.
זה נכון. לא, מה זה צו? היא גם מחייבת.
יש בה ודאי טעם, אבל לא ככה, לא דרך זה בן אדם תופס את המצווה. דבר ראשון, המצווה היא מצווה.
שומע, אני בתוך הדברים, אני חושב, אני חושב שהדגש, וככה זה נראה מהמשך המשנה, על טוב ייזכר שמך. מה הכוונה? ודאי שכן, ודאי שצריך להודות להשם על הטובות שהוא עשה לנו. מה השאלה בכלל? אלא המשנה באופן כללי מדברת כנראה על קט, או כמה קטות של מינים שהיו רווחים בזמנם, ומתייחסים למינות שלהם, וכשהיא חדרה לנוסחאות התפילה. ואני חושב שיש פה המגמה שאלוקים הוא רק מרחם ואין בו מידת הדין, וזו ההדגשה שהדגישו, ולכן זה לא בסדר. כמו על טוב יזכר שמך, מי שאומר על הטוב, הגמרא, שואלים אפילו, לא זוכר הגמרא מפרשת, על טוב יזכר שמך ולא על הרע, ודאי שגם על הרע, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא גם על הטובה וגם על הרע, את הכל הוא עושה.
בכל אופן, במוידים הרע לא מוזכר.
מוידים, ודאי שהיחס הוא שונה. למה? בסדר, זה, ודאי שהיחס אל הטוב ואל הרע הוא שונה לחלוטין, והיחס של הקדוש ברוך הוא אל הרע הוא שונה. אבל אדם שאומר, הטוב יזכר שמך, יכול להתפרש, וזה ככה היה אצל הקבוצה הזאת, התפרש בתפיסה שאומרת שהטוב והרע לא מגיעים ממקור אחד. והאלוקים הטוב הוא רק מרחם, והוא סבא טוב כזה וכולי, אני חושב שזה...
אליל אחר
שנלחם. כן, אני לא יודע בדיוק על... אני לא רוצה לעסוק בסוגיה היסטורית למי התכוונו חכמי המשנה כשהם כתבו את זה.
בקריאה פשוטה שהמשנה אפשר לקרוא את זה אפילו
כמשפט אחד. בכל פנים, זה נראה לי יכול להיות אפשר.
למה להתקלקל ציפור? עליי, על משתמחה,
ועל
הטוב
יזכר
שמך.
לא, עוד הפעם. מה שעשה המתפלל ההוא זה לומד מהרחמים של הקדוש ברוך הוא בציפור שישב מרחם עליו. עליו או על עם ישראל או על האנושות, לא משנה. וזה, לא בטוח שזה... שומע, זה מה שיש לנו לומר על הדבר הזה. אני רוצה להעיר עוד הערה בנוגע למצוות איבום. גם היא מופיעה בפרשה.
יש עוד שאלה?
כן.
יש את הדיון על מצוות חיוביות
כמו
מצוות קיומיות. ואיכשהו זה מתחבר לי במובן הזה של... יש מצוות מסוג מסוים שלא, זה בדיוק
לכאורה... אני כופר בזה. אני כופר בזה. אני כופר בזה שיש דבר כזה, מצווה קיומית.
אז זה אומר רק מרוצים עושים?
המילה מצווה פירושה ציווי.
מה?
אם יש ציווי...
מה? אני יכול
לקרוא
כל היום.
יש... זה דבר אחר. לא, זה לא מצווה. לא, אז בואו נסגר, בואו נסדר את המצווה הקיומית. תרשו לי לאחד כמה דיבורים על הנושא של מצווה קיומית. יש מצוות כאלה שיש, הרבה מצוות, שיש תנאי לחיוב שלהן. זאת אומרת, יש רקע מסוים שבו החיוב חל. כמו למשל, מצוות תקיעת שופר, היא חלה באחד החודש השביעי. אם לא הגיע אחד החודש השביעי, המצוות תקיעת שופר לא חלה עליך. היום אתה לא מצווה לתקוע בשופר. אבל אחד החודש השביעי זה לא דבר שתלוי בך. הוא יגיע בכל מקרה, כי ככה לוח השנה עובד. יש תנאים כאלה שאתה יוצא אותם. כמו מצוות מזוזה או מצוות ציצית, אם יש לך בגד כזה, אתה חייב לעשות את זה. זה דוגמה כזאת, מי שרוצה לקרוא לזה מצווה קיומית, יכול להשתמש בשם הזה, אבל ההגדרה היא, זה חובה גמורה, כמו מצוות שופר, גם מצוות מזוזה. רק בשונה מזה שאת התנאי החיוב במצוות שופר, לא אתה מחליט אם יגיע אחד החודש השביעי, ואילו ואתה כן מחליט, האם יהיה לך בית בתנאים הנכונים. יש תנאים כאלה... רגע, שנייה, עוד פעם.
גם העומס חייב במצוות מזוזה.
אם יהיה לו בית, כן? עכשיו, יש מתנדרים, מצוות כאלה שהתנאי הוא לא לפני המצווה, אלא הוא אחרי המצווה. כמו למשל מצוות שחיטה. מצוות שחיטה, אין מצב שבו אתה כבר מחויב לשחוט. אם בנית בית, אתה מחויב לשים מזוזה. אבל אין מצב כזה, כי התנאי שעליו, שמחייב אותך במצוות שחיטה, זה כשאתה הולך לאכול בשר. אתה בכל רגע נתון יכול להפסיק את הרצון שלך ולהחליט לא לאכול בשר, ועד ממילא לא תהיה חייב באכילת בשר. אבל שוב, ההגדרה של המצווה היא לא אם אתה רוצה תשחוט, תקיים מצווה, אלא אם אתה רוצה לאכול, אתה חייב לשחוט. אין פה עדיין מצווה קיומית. יש סוג נוסף של מצוות, שהן מצוות שיש בהן הפחות והיתר. זאת אומרת, אפשר לקיים אותן ברמות שונות. כמו למשל, ואהבת את השם אלוקיך. אדם יכול להיות בבחינת דוד המלך, בי דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. זה ודאי נכלל באהבת השם. ויהודי רגיל, הוא לא עד כדי כך בדרגה של דוד המלך, נכספו וגם כל זונה פשי לחץ את השם, אבל הוא אוהב את השם. אז האם אנחנו נגיד שהיתר של זה, זה מצווה קיומית, זה רשות? כלל גדול הוא שהחובה המוטלת על כל אחד זה המינימום ההגדרתי, כן? משהו נכלל באופן מוחלט, שבלי זה אתה לא מקיים. אבל אני לא...
אכילת מצה בפסח זה מהסוג הזה?
אכילת מצה בלילה הראשון של פסח היא חובה. אכילת מצה כל פסח, הלחם שלך חייב להיות מצה. שוב, אתה שואל אותי, האם יש סיטואציה שבה אני חייב, אני יכול לאכול יותר או לאכול פחות, אבל לא זה כוונת המצווה. כוונת המצווה היא שהאוכל, הלחם שלך יהיה מצה, כן?
אכילת דורות שביעית, אם זה מצווה מדורות שביעית,
באופן פשוט, אכילת פירות שביעית היא לא מצווה, אלא היא איסור עשה. איסור עשה זה כמו למשל מיץ רישייני. התורה ניסחה את זה בשפה, זה דעת בפשטות רוב הראשונים. הרמב"ן כותב אחרת, אבל גם הרמב"ן, אני לא חושב שכוונתו לומר שיש מצווה לאכול. לא זה הכוונה. הכוונה היא שכיוון שהמעשה, יש לנו כלל, בואו נגיד את זה, כיוון יש מצוות כאלה, יש איסורי עשה כאלה שההימנעות איך אני אגדיר את זה? שהקיום של זה יוצר מצב בעל ערך מסוים. כמו למשל המצווה לשבות בשבת. היא באופן מעשי לא כוללת יותר מאשר לא לעשות מלאכה. אבל המצב של השביתה הוא מצב מסוים, הוא בעל ערך מסוים. ולכן מונים את זה כמצווה בפני עצמה. יש פה ויכוח בהלכות שביעית, אני כבר... בסדר, לא יודע.
לפי ההגדרות האלה, אז כאן ציפור זה בעצם כמו שחיטה.
מה?
לפי ההגדרות האלה ולפי מה שדובר כאן, אז כאן ציפור זה כמו שחיטה.
כן, כן, זה בחיוב גמור. אם אתה רוצה לקחת, אם אתה לא רוצה לקחת, אין סיבה. אבל אני לא חושב שיש... עכשיו, זה מאוד מעניין במצוות כאלה שיש בהן הפחות ויותר, איך להתייחס אליהן. האם אדם שמרבה בעונג שבת, למשל? עונג שבת, אומר את הגמרא, אפשר לצאת ידי חובה בקסה דה ארסנה. כן, אם אדם קונה חבילה סרדינים ואוכל עם פרוסה לחם, הוא קיים עונג שבת, כן? זה כמובן המינימום. עכשיו, האם אפשר להגיד, אדם שקונה יותר, הוא עשה דבר שהוא רשות? אני לא חושב שזה רשות. האם אנחנו נקבע, לפעמים אנחנו מנסחים את זה כאילו שכל אחד צריך לפי דרגתו, לפי הדרגה שלו, כמה כסף יש לו וכו'. לא יודע אם זה נכון. אבל זה סוג אחד שאתה רוצה, תקרא לו מצווה קיומית, אבל ההגדרה היא זו, שיש בה קיום המצווה פחות ויותר, ואתה יכול לבחור באיזה מקום אתה נמצא. האם יש מצווה כזו שהתורה מצווה, וזה רק, אם אתה עושה, אתה מקיים מצווה. אני לא חושב שיש דבר כזה. לא מכיר. לא מכיר כזאת תופעה. עכשיו, אל תשאלו אותי.
הרב כתב מצווה קיומית.
הרב לא כתב מצווה קיומית.
הרב כתב משהו, הרב כתב... לא מחויבת משהו, ולקחו את זה
למקום
אחר לגמרי.
לא, 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 אני לא עסוק בלהתווכח עם אף אחד, לא, אני לא בטוח שמישהו אמר פעם מצווה קיומית. אם תראו את המילים מצווה קיומית, בדרך כלל הם מתכוונים לאחד הדברים שאני מדבר עליהם. אני לא אכפת לי איך יקראו לזה, זה לא משנה. אבל חשובה לי ההגדרה. המושג מצווה פירושו שהשם ציווה אותו. אם השם ציווה אותו, אתה מחויב. אין מצב שהשם ציווה ואתה לא מחויב. ואם השם לא ציווה, אז אין מצווה. הביטוי, יש לך מצווה אם אתה מקיים, הוא ביטוי מעניין.
הרב מכיר על מה מדברים את זה?
אני מכיר. אני מכיר. אני גדלתי, כל ימי גדלתי בין החכמים וגדלתי עם הדיונים האלה ואחרים וכו'. אני מביע את דעתי, אני מנסה את הרמקול שניתן לי כדי להביע את דעתי, וזה הכל, זה לא מחייב אף אחד לו והכל בסדר.
או.
זה שוב, ברור שהאדם מצווה לקיים ואהבת לרעך כמוך. שזה כולל לדאוג לצורכי אנשים. כיוון שצורכי בני אדם הם רבים, ואדם יש לו גם צרכים, כל אדם מוגבל לצורך החיוב של האדם. לצורך העין, אדם יכול להגיד, אדם שיש לו אפשרות בקלות לרפות חולה והוא לא מרפא אותו, הוא עבריין גמור, מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? אין בזה ספק. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. יש לי דוד, אח שלי, אמא שלי, שהוא תמיד חכם גדול, תמיד חכם גדול מאוד, אני רגיל להתייעץ איתו בענייני ההלכה. אבל לפעמים קורה שהוא שואל אותי, רוצה לשמוע את דעתי בנושאים מסוימים. אז יום אחד הוא מתקשר אליי, והוא אמר לי שהוא קרא במישהו שציטט משאר הגלגולים, שרב חיים ויטל נשלח על ידי הריזל לקבר אביי ורובה, לייחד שם ייחודים. עכשיו סיפור מעניין שבדרך כשהוא חזר משם, אמר לו הריזל קם לכבודו ואמר לו, ברוך הבא בניהו בן יהוידע. מה הקשר וזה? התברר שבדרך לקבר אביי ורובה, רב חיים ויטל התיישב על איזה אבן ושינן את הייחודים שהוא צריך לזכור, ובמקום ההוא היה קבור בניהו בן יהוידע, ולכן התלבטה אליו נשמת בניהו יהוידע. עד כאן הסיפור שמופיע שם. שאל אותי דודי, והשאלה תבינו קצת את הסגנון של הבן אדם, איזה... לא, לא, זה סיפורי על רב חיים ויטל. מה הסיפור, איזה מצווה קיים רב חיים ויטל בייחודים שהוא עושה על קבר אביי ורובה? זה מצווה תלמוד תורה, זה מצווה תפילה, זה... מה, 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 מה הדבר הזה? מאיפה, איך עונדן טוני?
זה הקלית על עולם הייחודי.
היתרו שם עבור בשם השם. אז אמרתי לו, דוד שלי, רגע, רק תרי"ג מצוות יש? אמר לי, כן. אין שום דבר בעולם שיהודי עושה, הוא גם יכול לעשות דברים בטלים, אבל אין דבר נכון וטוב שהוא לא נכלל בתרי"ג. אז אמרתי לו, אני לא מבין. אם בן אדם יש לו אפשרות, הוא יודע את הדרך איך להביא את משיח. איזה מתססם הוא חייב לעשות את זה? אז הוא אומר לי, אתה השתגעת? זה מאות ואלפי מצוות. יש המון 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 יהודים שסובלים, וכשיבוא משיח יפסיקו לסבול. זה חיוב גמור. יש המון המון יהודים שנמצאים במצב של חטא, ויבוא משיח, הם יפסיקו לחטוא. יבנה ביס המקדוש, מתססס על ידעת ביס הבחיר. אמרתי לו, קיבלתי. אתה צודק? אבל אני לא הייתי לומד מזה את מה שאתה אומר, זה שאין דברים שהם לא מצוות, אלא שהקודש ברוך הוא מספיק חכם, והוא כלל במצוות את כל מה שצריך, את כל מה שטוב. אבל לא ייתכן בעולם שאתה אומר לי שיש דבר מסוים שהוא טוב, ואני לא עושה אותו כי הוא לא נכלל במצוות. זה היה הוויכוח, לא הכרענו את הוויכוח, המשכנו להתווכח עוד, ועד היום עדיין לא הכרענו את הוויכוח.
מה תורם? אם זה תורם לאביי, אז
אכפת לי דיבור אהבתו, אין לי בעיה. בסדר, אתה עכשיו שאלמד, זה לא התפקיד שלי. לא, המשמעות, אני אגיד לך את זה באופן מאוד מאוד קצרה, איך אני תופס את הדבר הזה. הצדיקים, לא רק הצדיקים, בני אדם באופן כללי הם עובדים את השם, כל אחד ברמה שלו, ולכל אדם יש עבודת השם ייחודית שהוא עובד את השם. כן, לא הרי עבודת השם של דוד המלך, כי עבודת השם של יוסף הצדיק. לא הרי עבודת השם של רשי, כי עבודת השם של הרמב״ם. ולא הרי עבודת השם של שניהם, כי עבודת השם של רבי יהודה החוסן. כן, כל אחד יש לו נפש משלו וכו'. כאשר אדם נסתלק מהעולם, עבודת השם שלו, מה שהוא עשה ופעל, היא לכאורה הסתלקה. אבל אנחנו רוצים חיבור ולמשוך לעולם את ההערה ששייכת לנפש שלו. כאשר הולכים לקבר שלו, נזכרים בדמות של האדם, ומעלים את סדר עבודת השם המסוים שלו, ומתבוננים בו, מושכים אלינו הערה מהדמות שלו, כדי ללמוד לעבודת השם שלנו. אני, זה כוונתי בעיקר שאני הולך לקברים, אני לא רואה
בין עליו.
כן. כוונה היא את הסוג עבודת השם, סוג השעת השכינה, ששייך לצדיק הזה, ולכן יש ייחודים אחרים. המילה, אנחנו קיבלנו על עצמנו בבספדש הזה, אשר לא להזכיר את המילה מיסטי. אני אגיד לך למה, כי כל אדם אומר מיסטי, מתכוון למשהו אחר. נצאתי, כל זו ניסיתי בחוכמה כמה וכמה פעמים. כבר פגשתי השבוע בן אדם שאמר לי עוד פעם שסיבה מוסרית היא סיבה מיסטית. כן, אם אני נמנע מלעשות משהו כי זה עוול, זה מיסטי. לא, אין לי, מילים אין להם קדושה, ואפשר להשתמש בהם איך שרוצים. אבל למען תועלת הדיון, אני לא יודע מה זה נקרא מיסטי. אני לא יודע מה זה נקרא, למה מתכוונים שאומרים מיסטי. מה שאמרתי זה שהאדם שהיה, הצדיק שהיה כאן, הוא היה באמת. והוא באמת עבד את השם, ויש לו אופי מיוחד של עבד את השם. וכל אחד מהאנשים שהלכו לעולמם, נסתלק מהעולם, חלק מהעבודת השם שלהם נשארה בספרים שלהם, בזיכרונות שלהם וכולי. אבל יש עוד דרך על ידי ההתבוננות בצדיק, באופי, בעבודת השם של הצדיק, ובאיחוד כוונה בגילוי שכינה שמונח בעבודת השם שלו, שאני יכול להידבק בזה. ככה לשון האריז"ל. האריז"ל אומר שבאים להשתטח על הקברים ולהידבק נפש בנפש, רוח ברוח, ונשום ובנשום. הכוונה היא להידבק באישיות של הצדיק, בדרכי הפעולה שלו ובאופן שהוא חי, הכוונה במעלות הגדולות שהיו לו בדרכי עבודת השם שלו. לכן מאוד קשה להידבק בצדיקים שאנחנו לא מכירים אותם. אבל חלק גדול מהצדיקים הגדולים, יש לנו איזשהו תיאור על הדמות שאפשר למצוא.
אותו רב שעושה ישר בעיני השם. אז איזה מצווה
מוקיים?
זה לא
נקרא
בתרי"ג
מצוות לאף אחד. לא, זה ברור שהתרי"ג מצוות זה המניין, הוא לא משקף את כל התורה כולה. אני אומר לך, למשל, וזכרת כי השם אלוקיך הוא נתן לך כוח לעשות חיל, לאף אחד לא נמנע במניין המצוות. האם הכוונה של הדברים שזה...
מה העניין שלהם לכלול את זה בתוך? למה זה מצווה?
אתה שואל שאלה רחבה וגדולה שדנו בה כמה פעמים, מהו המניין של המצוות ולמה, מה המשמעות שלו? לא נעשה.
הרד"ק אומר על פסוק ‫שיספו על זבחיכם ויחלו בסוף, ‫שזה לא נקרא מצווה רצונית. ‫שלא לחשוב
חס וחלילה
‫שהנביא
מצווה
אותך, ‫או יש לו
כוח
כמה
קודם.
‫מה, אל תחשוב שזה מצווה רצונית.
‫הוא לא עסוק במניין המצוות בכלל, ‫הוא עסוק ב...
‫מה המצווה?
‫האם יש פה, האם הפסוק ‫הוא מדבר על הוראה או על... ‫כן, בסדר. ‫שיהיה לנו שבוע טוב.